השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם היום נתחיל ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה רשפ"ב, תורה שרבנו אמר על התורה הזאת, רבי נחמן אמר על התורה הזאת, שעם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. ואחד ההכנות הגדולות ביותר לקראת הגאולה זה התורה הזאת, תורה רשפ"ב ב', כי יש בה נקודה פנימית שהגאולה תלויה בנקודה הזאת. אבל לפני שנתחיל את התורה, נדבר קצת על עניין הזמן. בפרט שבשבוע שעבר, לפני תשעה באב, לא היה שיעור, אז החמצנו, הפסדנו את השיעור על תשעה באב. אז נקשר את זה קצת עכשיו, אבל עכשיו אנחנו כבר לא בתשעה באב, עכשיו אנחנו כבר אחרי תשעה באב. וכידוע, אחרי תשעה באב, אנחנו מגיעים לשבת נחמו. ישעיהו הנביא אומר, נחמו, נחמו עמי. נחמו, נחמו עמי. נתבונן קצת מדוע מיד אחרי שיש חורבן, מיד אחרי זה יש נחמה. בשעה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, מיד בתוך העונש צומחת כבר הישועה. לכן כתוב בגמרא בירושלמי, כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. למה דווקא בתשעה באב הוא נולד? כי ביום הזה נחרב בית המקדש, שזה העונש הכי קשה שהיה לעם ישראל, מיד צומחת הישועה. וזה צריך קצת להבין מדוע הדבר כך. יש לזה כמה רובדים של להסתכל בדבר. אבל הדבר הראשון, הפשוטם של הדברים, ונגיד עוד כמה משפטים, הקדמה קצרה, כשאנחנו זוכים קצת ללמוד תורה, ובפרט שאנחנו זוכים ללמוד את פנימיות התורה, כפי שהקבלה והחסידות מלמדים אותנו, אז אחת הנקודות הראשוניות והבסיסיות שמלמדת אותנו תורת הקבלה והחסידות זה משמעות הזמנים במשך השנה. אנחנו צריכים לדעת שכל זמן במשך השנה יש לו את השורש הרוחני המיוחד שלו, ועל כן זמני השנה יש להם תוכן פנימי מאוד, תוכן מאוד מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל זמן בדרך אחרת לגמרי. וככל שאנחנו יודעים את סדר ההנהגה, כך אנחנו יכולים להתחבר עם הרוחניות של הזמן, כי בכל זמן יש רוחניות שמיוחדת לזמן הזה. כשאנחנו יודעים מהי הרוחניות של הזמן, כשאנחנו לומדים את זה, אז אנחנו יכולים להתחבר גם עם הרוחניות. וזה כלל גדול, שבארץ ישראל, כל ארץ ישראל מחולקת לאזורים, שלפני שבועיים קצת דיברנו על הנקודה הזאת, שארץ ישראל מחולקת אזורים, וכל אזור יש לו את הרוחניות שלו, וכמו שזה במקום הגיאוגרפי, כך זה גם בזמן, במשך השנה. אז קצת נתבונן מה זה השבת נחמו, הנחמה שבאה אחרי תשעה באב. הדבר הראשון, ההסתכלות הראשונה, ההבנה הראשונה, בצורה הפשוטה של הדברים. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אומר לנו משה רבנו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה את השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בסך הכל, הוא לא רוצה שנהפוך את העולמות, הוא לא רוצה שאנחנו ננצח את כל הצבאות בעולם, ונמציא את החלליות הכי, והפצצות הכי מורכבות בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, משה רבנו מגלה לנו את זה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנתחזק ביראת שמיים. ובאמת, אין יהודי שאין לו יראת שמיים. אין יהודי שאין לו אמונה. בעצם העובדה שאנחנו יהודים, אז אנחנו, יש כזה שיר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. זה נטוע בתוכנו, האמונה נטועה בתוכנו. רק מה? יש זמנים ומצבים שכולנו נמצאים בהם, ואז היצר הרע מאוד מסתיר מאיתנו את האמת. אנחנו הולכים שולל אחריו, הוא מפתה אותנו. יש לו כוח. אין, אין, אין ספק, הקדוש ברוך הוא נתן לו, הרשה ליצר הרע מאוד מאוד להטעות אותנו. וליצר הרע יש כוח להטעות אותנו. ואנחנו הולכים, הרבה פעמים אנחנו חיים, לפעמים ימים, לפעמים חודשים, לפעמים שנים, אנחנו חיים עם הטעות הזאת. אבל מכיוון שהאמונה נטועה בלב שלנו, ברגע שאדם היהודי מקבל את המכה, ברגע שאדם היהודי מקבל את המכה, זה פלא גדול, אבל מיד הוא יודע את האמת. האמת היא לא רחוקה מאיתנו. מישהו אמר לי לפני כמה ימים, תשמע כל השלטון והתקשורת וזה, תראה כמה, איזה הסתרה ואיזה, כמה הם רחוקים מהשם. אמרתי לו, הם רחוקים מהשם שנייה וחצי, זה הכל. זה איזשהו מכה, ומיד הם התעוררו כולה בתשובה. זה לוקח אצל עם ישראל כל כך מהר. יש סיפור במדרש, המדרש מספר לנו סיפור, זה סיפור של תשעה באב, אבל כדי להגיע לשבת נחמו, לספר את הסיפור הזה. המדרש מספר שכל ה-40 שנה האחרונות של בית המקדש הראשון היה הנביא ירמיהו. ירמיהו הנביא ניבא 40 שנה בסוף תקופת בית המקדש הראשון. וירמיהו הנביא אומר במגילת אחת, אני הגבר הייתי בעוני. הוא אמר, מי היה נותן ולא באתי לעולם הזה? מרוב צער ומרירות שהייתה לו. על מה היה הצער והמרירות של ירמיהו הנביא? 40 שנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תחזיר את עם ישראל בתשובה. יש גזירה של חורבן, לך תגיד להם לחזור בתשובה. ירמיהו הנביא, הוא נביא אמת, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו 40 שנה, הוא בא ואומר לעם ישראל, תחזרו בתשובה. אתם יודעים מה שעם ישראל עשו לו? איזה מסכן הוא היה. הוא היה חודשים ושנים בבית סוהר, וכמעט הרגו אותו, ומכות הוא קיבל, והתעללויות מהתעללויות שונות. אמרו לו, אתה נביא שקר, אתה נביא זעם, אתה סתם רק רוצה לדכא אותנו. מה אתה אומר לנו לחזור בתשובה? היה ממש נורא והיום מה שעם ישראל עשה לירמיהו הנביא. אבל ירמיהו הנביא, זה צדיק אמת, הוא אוהב את ישראל. כלומר שהם עושים לו, אוהב את ישראל. וספר המדרש, שבשעה שנגזר הגזרה של החורבן, הקדוש ברוך הוא אמר, לא רצה שירמיהו הנביא יהיה בירושלים. אמר לי ירמיהו הנביא, יש לך דוד, קראו לדוד של ירמיהו הנביא חנמל. אמר לו, לך לחנמל, הוא היה גר ביישוב מהצפונית לירושלים שנקרא הנתות. אמר, לך תקנה מחנמל דודך, לך תקנה ממנו חלקת השדה, לך תקנה ממנו שדה. טוב, הלך לקנות שדה. כשהוא חזר לירושלים, זה בסך הכל 20 קילומטר מירושלים, פחות אפילו. כשהוא חזר לירושלים, הוא ראה אשן עולה מעל ירושלים. מה הוא חשב? שזה אשן של הקורבנות. אז הוא שמח ירמיהו הנביא. כשירמיהו הנביא הגיע לבית המקדש, כשהגיע להר הבית, אז הוא ראה את השריפה. הוא ראה שהבבלים שרפו את הר הבית, ואז הוא התחיל, הוא קרא את הבגדים, מרוב צער, 40 שנה, הוא רצה למנוע את זה. אז אומר המדרש, לספר המדרש, שהוא ראה אישה לבושה בשחורים, והולכת ובוכה על חומות ירושלים. אז היא אמרה לו, היא פנתה לה ואמרה לו, על מה אתה בוכה? אז היא אמרה לה, ועל מה את בוכה? אז היא אמרה לו, אני השכינה הקדושה, ואני בוכה על בית המקדש ועל בניי שהלכו בגלות. מיד שאל אותה ירמיהו, איפה עם ישראל? היא אמרה לו, הם בדרך לבבל. אז היה זמן קצר, אז הוא מיהר ללכת אחריהם. כשהוא הגיע, הוא תפס אותם בדרך, והם עדיין היו בגבולות ארץ ישראל. הם הלכו מכיוון ירושלים למזרחה, לירדן, לכיוון בבל. אז הוא תפס אותם, עדיין היו בארץ ישראל. אז כשהוא הגיע אליהם, השר צבא של נבוכדנצר, שהבבלים שהחריבו את בית המקדש בירושלים, קראו לו נבוזרדן. אז הוא בא לנבוזרדן והוא אמר לנבוזרדן, אני רוצה ללכת, אני רוצה שתיקחו אותי לגלות יחד עם הגולים. אמר לו נבוזרדן אמר לירמיהו הנביא, אני רוצה להגיד לך משהו. המלך נבוכדנצר ציווה עליי שאם תיפול שערה אחת מהראש שלך, אז הוא יתלה אותי על זה. אני מבקש ממך ירמיהו, תעזוב אותנו, תלך לאן שאתה רוצה, אנחנו לא נוגעים בך, רק אל תהיה איתנו שלא נסתבך, יקרה לך משהו, יהרגו אותי על זה. כי נבוכדנצר ידע את הקדושה של ירמיהו, אז הוא פחד לעשות משהו לירמיהו, נבוכדנצר. אז נבוזרדן אמר לירמיהו הנביא, בבקשה תעזוב אותי. אמר לו ירמיהו הנביא, אני הולך עם העם שלי. והוא שם על הצוואר של הגברים, הוא שם כזה מוטות של עץ, כדי להכביד עליהם, להקשות עליהם את הדרך, נבוזרדן. הוא היה אכזרי מאוד. אחר כך הוא התגייר, נבוזרדן. אז הוא שם עליו, מוטות של עץ. הוא שם עליו הגברים מוטות של עץ. ירמיהו הנביא לקח מוט של עץ, ושם את זה עליו, הלך עם הגולים. ונבוזרדן כל הזמן מפחד שלא יקרה שום דבר לירמיהו, יקרה לו משהו, אז הוא יענש על זה. כשהגיעו לגבול של ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא התגלה לירמיהו הנביא. ואמר לי ירמיהו הנביא, ירמיהו, תחליט אתה, אם אתה נשאר בארץ ישראל, השכינה יורדת עם הגולים לבבל. אם אתה יורד עם הגולים לבבל, השכינה נשארת בארץ ישראל. אז תחליט אתה, מה שאתה מחליט, הקדוש ברוך אמר לירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא אמר, מה עדיף שירד עם הגולים? מה אני בן אדם, השכינה? בוודאי שעדיף שהשכינה תירד איתם. שכינה זה גילוי אלוקות. הקדוש ברוך אמר לו, אני יורד איתם לגלות. אז ירמיהו הנביא אמר לנבוזרדן, תורידו ממני את המוט. אני חוזר, כדי שהשכינה תלך. עכשיו, עם ישראל, ש-40 שנה כל כך ציירו אותו ורדפו אחריו, ויסרו אותו בכל מיני איסורים, ראו עכשיו שירמיהו הנביא עוזב אותם. אז הם לא ידעו את הנבואה. מה, את הנבואה הוא קיבל, הם לא ידעו מה נבואה. ואז שהם ראו שירמיהו הנביא מסתובב לחזור לירושלים, התחילו לצעוק ולפקוט, ואמרו לו בלשון הזאת, אבינו ירמיהו, על מי אתה עוזב אותנו? זה עם ישראל. כל 40 שנה רדפו אותו וציירו אותו, אבל עכשיו, כשעכשיו הם רואים את האמת, שהם קיבלו את העונש, ברגע אחד הם אומרים לו, אתה אבא שלנו. עכשיו אנחנו יודעים את האמת, רק אתה אבא שלנו. איך אתה עוזב אותנו? אמר להם ירמיהו הנביא בלשון הזאת, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם הייתם בוכים בחייה אחת כזאת, כשהייתם בירושלים, לא היה חורבן ולא היה גלות, ולא היה קורה שום דבר לעם ישראל. וזה דבר נורא מאוד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו שנהפוך עולמות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהפוך את עצמנו. נעבוד על עצמנו, כן. אבל הקדוש ברוך הוא יודע איזה יצר רע יש לכל אחד מאיתנו. הוא גם לא מקפיד עלינו על היצר הרע. זה מה שהמדרש הזה מגלה לנו, שמה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל? הוא לא רוצה שעכשיו בן אדם יהיה צדיק הכי גדול בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע שאולי שאנחנו לא יכולים להיות ברגע אחד. הוא יודע בדיוק איפה, הוא מכיר אותנו טוב, הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שאנחנו נרצה את האמת. שאנחנו נגיד לא, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים להתקרב אליך. תעזור לנו. ברגע שאנחנו אומרים דיבור אחד כזה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע מידת הדין מתהפכת למידת הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להפוך עולמות. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו נקודה אחת, דיבור אחד של אמת. לבוא ולהגיד לו בצורה הכי פשוטה. אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להתקרב אליך, אנחנו רוצים לעשות את רצונך. מה לעשות שיש לנו כזה יצר רע גדול? אדרבה, תציל אותנו אתה מהיצר הרע. לך יש את הכוח להילחם נגדו, לא לנו יש את הכוח. אדם יהודי שאומר את זה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע שאדם אומר את זה, מיד הוא נמצא בקו זכות. הוא עבר עולם. וזה מה שירמיהו הנביא אמר לעם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא רצה ממכם? רק את הדיבור הזה, את הבחייה הזאת שעכשיו אתם בוכים. בחייה אחת, אין חורבן. כי זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לכן, עכשיו נבין מה זה שבת נחמו. בשעה שהיה חורבן, ואנחנו ברוחניות, בפנימיות, הלב, כל אחד מאיתנו עובר איזושהי תחושה של חורבן בתשעה באב, בשלושת השבועות. זה המהות של הימים. השנה הזאת, ממש ראינו את זה, בלצערנו הרב, ממש בהתגליה את הדבר הזה. זה הרי פלא כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שהייתה פה. הקדוש ברוך הוא התגלה לנו, זה אי אפשר להכחיש את הגילוי הזה. ביוד זין בתמוז התחילה המלחמה בקרקע. בערב תשעה באב היא נגמרה. וזה פלא גדול, כל המלחמה הזאת הייתה בדיוק בשלושת השבועות. אני חושב שכמעט כולם מרגישים שמשהו קרה בתשעה באב. מה זה? מה השורש של הדבר? הקדוש ברוך הוא, כל המלחמה הזאת אין מציאות. צריך לדעת, החמאס אין להם שום מציאות. זה, זה, אומרים שהגויים בובות. החמאס הם אפילו לא בובות. הם פחות ממדרגת בובות. וזה סוג שכאלה של שרצים שהולכים במחילות. לא מבינים למה הם חיים במנהרות. זה המקום האמיתי שלהם שם להיות. זה מהות כזאת. אבל אנחנו צריכים לדעת, באמת אין הבעיה, בכלל הבעיה שלנו, לא, בכלל לנו בעיה איתם. עם ישראל התעורר בתשובה. הייתה ברוך השם, הייתה התעוררות בתשובה. ראו ניסים, ראו נפלאות, הצער על כל מה שקורה, על החיילים הצדיקים האלה שנפטרו, שנהרגו במלחמה. כל מה שקורה עורר צער בעם ישראל. ברגע, אומר הבנו הרי הקדוש דבר נורא מאוד, ברגע שהקדוש ברוך הוא רק רואה צער בתוך הלב שלנו, מיד מגיע שבת נחמו. לכן תשעה באב, כל שלושת השבועות, ובפרט תשעה באב, מעוררים בתוך הלב, בתוך הלבבות של עם ישראל, בחינת הצער של החורבן. וכיוון שהרגשנו את הצער הזה, כל אחד במקום שלו, שהרגיש קצת צער על החורבן, מיד הקדוש ברוך הוא אומר, ישעיהו הנביא, לך תגיד להם, נחמו נחמו עמי, אנוכי השם מנחמכם. מיד הקדוש ברוך הוא בא אלינו בנחמות, ונחמה כפולה. לא נחמו עמי, נחמו נחמו עמי. מלמד אותנו פה, זה מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם עשה טעויות, הלך בדרך לא נכונה, ובדור שלנו קשה שלא ללכת בדרך נכונה, לא, קשה שלא לטעות, יש יצרה מאוד גדול שמתה את כולנו, כל אחד במקומו ובזמן שלו. אבל ברגע שאנחנו, באותו רגע שאנחנו מרגישים צער, ומה הצער שלנו? שאנחנו רחוקים מהאמת, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, רחוקים ממציאות של גאולה. זה הצער שלנו. זה המהות הפנימית של תשעה באב. המהות הפנימית של תשעה באב זה להרגיש את הצער שאנחנו רחוקים כל כך מהמקום האמיתי שלנו. מה זה המקום האמיתי של האדם היהודי? המקום האמיתי של האדם היהודי זה דבקות בקדוש ברוך הוא. זה להיות בעונג אינסופי. זה להיות בעונג רוחני אינסופי. לקדוש ברוך הוא יש עושר ועונג אינסוף לתת לנו. ככה זה נקרא בלשון הקבלה. ככה זה יהיה. לעתיד לבוא. זה נקרא, זה מה שכתוב בספרים, ספרי הקבלה, שיש כזה דבר שנקרא, מדרגה שנקראת מלכות האינסוף. זה מושג בקבלה. מה זה מלכות האינסוף? שכל נשמה יהודית תהיה בשלמות התענוג, בשלמות העושר והשמחה. היום אנחנו אפילו לא מבינים מה זה. אין לנו אפילו מושג מה זה להיות בשלמות. כי גם שאדם יש לו איזושהי בחינה של עושר ושמחה בעולם הזה, תמיד יש בזה חסרון. לעתיד לבוא לא יש שום חסרון. על זה אנחנו מצטערים, על הריחוק שלנו מהנקודה של האמת, הריחוק שלנו מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מצטערים מזה, באותו רגע שאדם יהודי מרגיש צער, אני כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא, אני כל כך רחוק מהמקום האמיתי, איפה שהייתי רוצה להיות, איפה שראוי באמת לאדם יהודי להיות, ברגע שאנחנו מרגישים צער, מיד הקדוש ברוך הוא כביכול מתחיל לנחם אותנו ולפייס אותנו. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא זה כמו אבא שהוא עכשיו מוכיח את הבן שלו. יש לו בן, הוא אוהב את הבן שלו, הבן שלו שובב, עושה פה בעיות. אז האבא רוצה לחנך אותו, אין לו ברירה, הוא חייב לחנך אותו. אז הוא מוכיח אותו. אבל באותו רגע שהוא רואה שהבן מצטער, שהוא רואה הבן שלו מתחיל לפקוט, לפרט שהוא רואה יש לו צער וחרטה אמיתית, אז כל אחד יכול לתאר לעצמו מה האבא מרגיש באותו רגע. אתם יודעים כמה פעמים סיפרו לי אבות, שהיו מאנישים את הילדים, או נותנים להם איזה מכה, הם אמרו לי, אם הילדים שלנו היו יודעים איזה איסורים יש לי, שאני נתתי לו את המכה, אז רק על האיסורים האלה, כדי לחסוך לי את האיסורים, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. אם הילד היה יודע כמה הוא מייסר אותי. האיסורים האלה, הצער הזה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בלב, כדי שנבין משהו מהצער שהוא מצטער שהוא מעניש אותנו. כי כל מה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, זה ניצוצות של אורות ורגשות, שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולמנו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שקומם לו. וזה נקרא נחמו נחמו עמי. לכן עכשיו מתחילה, היום בצהריים זה התחיל. היום בצהריים נכבה האש של בית המקדש. בית המקדש נשרף מתשעה באב אחר הצהריים עד הצהריים של י' באב. שזה היה היום. לכן יש קצת מנהגי אבלות, היה מנהגי אבלות גם היום קצת, עד הצהריים, לפחות לעדות, עדות שונות. אז כי היה, אצל חכמי ישראל היה ספק מתי לקבוע את יום הצום. לא יודעים לקבוע את זה בתשעה באב או ביוד באב. אבל בסוף קבעו את זה בתשעה באב. אבל עכשיו ברגע שעבר, ברגע שזה עבר, מתחילה הנחמה. עכשיו נתבונן, מהי הנחמה? מהי הנחמה? שואלים המפרשים, השבת הזאת נקרא הפטרה שנקראת שבת נחמו. זה ההפטרה היא מספר ישעיהו. שישעיהו הנביא אומר, נחמו נחמו עמי. שואלים שאלה, מדוע ישעיהו הנביא אומר את זה בלשון כפולה? למה הוא לא אומר, נחמו עמי? למה הוא אומר, נחמו נחמו עמי? וזה נקודה עמוקה מאוד, מה שמסתתר פה בתוך הדבר הזה. כדי להבין, נגיד משל, או דוגמה. אדם היה פלוני, אדם רובן היה במצב לא טוב. היה לו איזה מצב קשה. היה לו קשה בפרנסה, לא היה לו בית, וכן הלאה, היה מסתובב ממקום למקום. היה במצב מאוד קשה. עבר תקופה של המצב הקשה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הרחיב לו. ואז הוא יצא מהמצב הקשה. הזמין לו ממון רב, בית, התחתן, ברוך השם, עכשיו הוא כבר בשמחה ובאושר, הוא במקום טוב. אותו יהודי, רובן, הזה, עכשיו שטוב לו, עכשיו שהוא חי את המציאות שלו העכשווית, טוב לו. אבל מה, כשהוא נזכר בתקופה הקשה, מה הוא מרגיש כשהוא נזכר בתקופה הקשה? הוא נזכר צער, צער על מה שהיה בכזאת תקופה קשה. זה נקרא במהלך כזה שאדם עבר ממצב קשה ולא טוב, לא נעים, למצב טוב, ועכשיו טוב לו, רק שהוא נזכר, אז הוא בצער, זה נקרא נחמה אחת. זה נקרא מדרגה אחת של התיקון. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. והמדרגה היותר גבוהה זה כבר בסוד גילוי דעת עליונה. יש, רבנו ארי כותב שיש דעת עליונה. לדעת העליונה הזאת אנחנו מצפים. על זה כתוב, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. אז אנחנו מחכים לגילוי הדעת הזאת. כשתתגלה, או כשמתגלית ניצוץ, או בחינה מהדעת הזאת, מה מתגלה? עכשיו אמרנו, רובן עבר ממצב קשה ולא טוב למצב טוב. אבל כשהוא מסתכל על העבר, הוא בצער. למה הוא עבר את זה? הוא מצטער על מה שהוא עבר. כשמתגלית הדעת העליונה, מתגלה פה עוד דבר. הוא רואה בשלמות, בשלמות ההבנה והלב, שכל התקופה הקשה הייתה הדבר הכי נפלא שהוא עבר. מדוע? כי התקופה הקשה היא זאת שבנתה את כל התקופה הטובה. כי יש בחינה וזה השגה, זה שכל שהיום מאוד קשה לנו להשיג אותו. אנחנו עכשיו עדיין בתקופה הקשה, כי אנחנו בגלות. אנחנו עדיין בגלות. אבל לעתיד לבוא, יתגלה כזה שכל וכזה השגה וכזה דעת, שעל כל רגע של קושי, על כל שנייה של צער והתמודדות שאנחנו עוברים עכשיו, אנחנו כל כך נודה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו כל כך נשמח בקושי של עכשיו, כשנזכר בקושי שאנחנו עוברים עכשיו, לא רק שלא נהיה בצער, אלא כל זיכרון של הקושי רק יגביר את האושר ואת השמחה של העתיד לבוא. ומדוע? מדוע זה כך? מכיוון שיש בזה סוד מאוד מאוד גדול, שכל ההתמודדויות וכל האיסורים וכל הצער, כל מיני האיסורים וכל מיני הצער שאנחנו עוברים, אין דבר יוצא מן הכלל, שום דבר לא יוצא מן הכלל, מהצער הקטן ביותר עד הצער הגדול ביותר שאדם עובר בה עכשיו, כל זה בונה מציאות רוחנית שאנחנו לא משיגים אותה עכשיו, מציאות רוחנית מופלאה מאוד שיתקנה לנו ומחברת אותנו עם מציאות נצחית. צער אחד. עכשיו אדם היום עבר 5 דקות של צער, ה5 דקות האלה של הצער בונים מציאות של נצח נצחים, של תענוגים אינסופיים לנצח נצחים. וזה אנחנו לא יכולים להבין, היום אנחנו לא יכולים להבין את החיבור הזה. אנחנו לא יכולים להבין את החיבור הזה, איך יש חיבור כזה מהמציאות היום, איפה אנחנו נמצאים היום. אדם כשאדם מסתכל הרבה על עצמו, הוא מסתכל, רוב החיים שלי, על כל פנים, חלק גדול מהחיים שלי, היו שבירות. כמה נשברתי. אם זה מצד מצבי נפש, עבירות, תאוות, איסורים, כל החיים זה בעצם איזה מין מערכת, איך אומר שלמה המלך? רוב ימיו של האדם, סבל ומכאובות. זה המציאות של העולם הזה. זה המציאות של העולם, זה לא תלוי בנו. אנחנו לא עושים את זה. ככה העולם בנוי. יש אחד מגדולי המקובלים לפני 150 שנה, הרב אלישיב, זה הסבא של הרב אלישיב שהיה בדור שלנו. הוא כתב ספר שנקרא ספר הדעה, והוא כותב שם, הוא אומר, וזה פלא גדול, ככה הוא אומר, וזה פלא גדול, שרוב ימי ההיסטוריה של עם ישראל זה רק איסורים ועבירות וגלויות ושבירות והריגות וכל מיני התוהו ובוהו שיש בעולם. הוא אומר ככה, הוא אומר בלשון הזאת, וזה פלא גדול שזה בונה את כל הנצח נצחים שהקדוש ברוך הוא ייעד, ובבריאת העולם ייעד לנשמות ישראל. דווקא מתוך המקום הזה הקדוש ברוך הוא בורא את כל הנצח נצחים. וזה נקרא השגה של הדעת העליונה. הדעת העליונה זה להשיג איך מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה לא שזה לטובה, זה לטובה במדרגה ובבחינה כזאת שאנחנו לא משיגים אותה. אנחנו לא מבינים עד כמה. וככל שאדם יותר עובר פה משברים וגלים בעולם הזה, ואנחנו לא אומרים שהוא דווקא יהיה צדיק גדול במשברים וגלים, אלא עובר משברים וגלים. ובפרט אם הוא זוכה להחזיק עם נקודת אמונה בכל המשברים והגלים. אומר רבנו דבר נורא מאוד. ככל שיותר עובר משברים וגלים, כך הוא זוכה יותר להיקרא ידיד השם, ולעתיד לבוא, יתהלך עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, ולא יירא מפניו. ועל זה הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. לא בני, לא עבדי, אלא יש מדרגה של אחי ורעי. איך אפשר לזכות למדרגה של אחי ורעי, שזה אין לנו שום, אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו לא מבינים מה זה. שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו אחי ורעי, שחזל אומרים, עתידים עם ישראל להתהלך עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, לטייל ולא לירא מפניו. מתי נברא יכול להגיע למדרגה שהוא לא יירא מפני השם, יטייל איתו בגן עדן? ואנחנו אומרים את זה, אבל מה זה המציאות הזאת? אנחנו לא יכולים להבין איזה תענוג, מה זה התענוג האינסופי הזה, שנוכל להיות עם הקדוש ברוך הוא, והוא קורא לנו אחי ורעי. מתי האדם יכול להיכלל במדרגה הזאת? שהוא עבר את העולם הזה במשברים וגלים. ולכן דוד המלך זכה להיות מלך המשיח. ומה אומר דוד המלך בתהילים? כל משבריך וגליך עליי עברו. שבאמת כל מהות האיסורים והצער שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה בונה עולמות שאין לנו השגה בעולמות האלה. אנחנו גם לא מבינים היום את החיבור הזה. זה נכון, תראה, אתה צודק, יש לנו עבודה בזה פה, של התחזקות באמונה ולהתבונן, מאת השם יצא הדבר והכל לטובה. אבל עם כל זה, אנחנו לא מבינים את המהות של הדבר. זה נבין רק לעתיד לבוא. יש לנו עבודה להתחבר עם המקום הזה, נכון. אבל להבין את המהות הזאת, זה רק לפעמים, בעת רצון מאוד גדולה, הקדוש ברוך הוא נותן ניצוץ מרחוק של הבחינה הזאת. זה כן, האדם יכול לקבל בנפשו ניצוץ מרחוק של הבחינה הזאת. אז זה נקרא נחמו נחמו עמי. אנוכי השם מנחמכם, ועכשיו מתחילים הימי של נחמה. אז יש בזה שתי דברים הלכה למעשה. ברגע שאדם רואה שמתגברת עליו מידת הדין, מאיזושהי סיבה או באיזושהי דרך, זה לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך הוא מגביר עלינו את מידת הדין. פתאום אדם נופל להסתרה, איזה קושי, איזה צמצום, יכול להיות בפרנסה, יכול להיות במשפחה, יכול להיות בינו לבין עצמו, יש לו דין בתוכו. ברגע שאנחנו רואים את זה, תמיד נזכור. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו? חזרה בתשובה. עירור של תשובה. מיד ללכת הצידה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה כועס עליי, אם אתה מקפיד עליי באיזשהו משהו, לא תמיד אנחנו יודעים. מי אתה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עושה תשובה. אדרבה, אתה רוצה שאני אעשה תשובה על דבר מסוים, אז תגלה לי על מה אתה, מה, על מה אתה רוצה שאני אעשה תשובה. זה דבר אחד. דבר שני, רבנו אומר דבר נפלא. הוא אומר, הרי לעתיד לבוא, תגדל ותרבה השמחה עד אין, עד אין קץ. אז רבנו אומר, תעשו הלוואה מהשמחה של עתיד לבוא, תלוו לעכשיו. מה הכוונה? רבנו קורא לזה, הלוואה, לעשות הלוואה. לפעמים עובר עלינו כבדות הלב, עובר עלינו קצת דכדוך, איזשהו משבר. אז רבנו אומר, תזכור שיבוא זמן שאתה תהיה בשמחה אינסופית. קח הלוואה משם. קח הלוואה מהזמן שמעתיד לעכשיו, ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות במדרגת העתיד לבוא, אבל אני קצת קצת לוקח מהשמחה שתהיה לעתיד לבוא, ולעשות איזה ריקוד. להתחיל לעשות ריקוד, לפעמים מילתא דשטותא, לפעמים לספר בדיחות. היום יש, ברוך השם, שירות בדיחות ב-SMS'ים, בכל התקשורת. אז זה טוב, רבנו אמר, טוב ללכת עם בדיחות. רבנו אמר את זה. למה? כי רבנו ידע שלפני הגאולה יהיה כל כך הרבה מצבים של דכדוך הנפש, לכן אנחנו צריכים להתחבר עם הנקודה של השמחה, כדי שלא ניפול יתר על המידה. יתר על המידה. אז אפילו שאדם עושה תשובה, מיד אחרי זה צריך לעזוב את התשובה ולהיות בשמחה. לכן גם אנחנו מיד אחרי תשעה באב עוזבים את כל מנהגי האבלות ונהפוכו. עכשיו זה שמחה. מכאן ועלה זה שמחה. אומר הרמק, אחרי תשעה באב חייבים להיות בשמחה. מדוע? כדי שהקליפות, היצר הרע, לא ייחס בעצבות שהיה לנו בתשעה באב. מה? נכון. נכון. אז זה קצת היה בעניין של הזמן. עכשיו נראה תורה רשפי בית, וכמו שאמרנו בהתחלה, רבנו אמר על התורה הזאת שהתורה הזאת צריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו. וכמה צריך להתחזק בנקודה הזאת, בתורה הזאת. התורה רמז לדבר רשפי בית, אז ככה תמיד היו אומרים בברסלב, הדרך הרמז, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר. בפר זה אותיות רשפי בית. כשיהודי רוצה להיכנס אל הקודש, הוא צריך עם תורה רשפי בית. זה הכניסה. ורבנו מתחיל את התורה הזאת, הוא אומר, דע כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש או למצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויכול להשיבו בתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך לחפש, אתה צריך לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע, ועוד מעט ואין רשע, וכו'. ואחר בהמשך רבנו אומר, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצות ומרה שחורה חס ושלום, אף אל פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה, איזה דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, היינו רואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? וצריך האדם לחפש את הנקודה הטובה שבכל דבר. זה קצת צריך, התורה הזאת, הלכה למעשה איך לעשות אותה, אנחנו מבינים, זה לא תורה קשה להבין. אבל באמת, יש בתורה הזאת עמקויות מאוד מאוד גדולות. רבנו למעשה בתורה הזאת הניח יסוד מאוד גדול. רבנו אמר, אני משנה לכם, אני מציע לכם לשנות את המשקפיים. להתחיל ללמוד להסתכל על העולם, על החיים, על הסביבה, על החברים, על האנשים סביבנו, ואין על עצמנו במשקפיים אחרות. לפני שאנחנו יודעים את התורה הזאת, לפני שאנחנו לומדים את היסודות האלה, האדם הוא מאוד ביקורתי. האדם הוא שופט, וצריך לדעת שאנחנו שופטים לא פשוטים. אנחנו שופטים הרבה פעמים משפטים מאוד מאוד קשים, את עצמנו, את האחרים, את הבני משפחה שלנו, את החברים שלנו, את הידידים שלנו. ואם יש איזה יום רגוע עם הסביבה שלנו, אז נתניהו לא בסדר. ואם נתניהו כן בסדר, אז אובמה לא בסדר. ובסוף ימצאו מישהו שהוא לא בסדר. יש ימים שאדם חייב למצוא בכדור הארץ לפחות נברא אחד שהוא לא בסדר. ועכשיו שם הוא מטיל את כל כובד המשפט. וידוע שמצד הטבע האדם רואה המון 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 שלילי, המון רע בעצמו, באחרים, בחיים, במציאות. כל הזמן מסתובב עם הסתכלות שלילית. אפילו שיש אנשים שהם מנומסים מצד עצמם, הם מחונכים, התחנכו בבית ספר טוב, משפחה טובה, צריך לדעת, הם גם מחייכים, הם גם אומרים שלום יפה, אבל זה לא אומר מה שהולך להם בלב. יכול להיות שהלב שלהם מלא הקפדות על כל העולם, על כל מקום שהם מסתכלים, הם דנים. זה לפני שנים שמעתי שיחה מאחד מצדיקי הדור, אז הוא אמר שיהודי יכול להגיע להקפדה כזאת שהוא היה בבית כנסת והיה שם מישהו דיבר, והוא בלב דן אותו שצריכים להרוג את זה שמדבר, כי הוא הפריע לו בתפילה. אז היה נשמע לנו, טוב, אולי הוא אומר את זה בדרך גוזמה. אני רוצה לספר לכם דבר מעניין. מיד אחרי השיעור בא אל הידיד, אברך עדין נפש מאוד, בעל מידות טובות, אמר לי, תשמע, לפני כמה ימים בדיוק היה לי כזה מקרה, מישהו הפריע לי מאוד בתפילה, אמרתי, הוא צריך למות. על זה שהוא הפריע לי כל כך בתפילה, הוא צריך למות. אמר לי, הוא כמו ברוח הקודש, הצדיק הזה דיבר עליי. אז אנחנו לא יודעים עד כמה הקפדות יש בתוכנו. זה פעם שמעתי אחד מזקני ברסלב שהוא אמר, אם היו מראים לאדם, כמו שהיום יש פלט מחשב שמראה את כל, את כל העבודות שעברו היום במחשב, הוא יכול להוציא, לוחצים על כפתור, הוא מוציא את כל התדפיסים של כל היום. הוא אמר, אם היו מוצאים לאדם כמו פלט מחשב, והיו מוצאים לו את כל המחשבות שהוא חשב היום, האדם היה נבעל איזה מחשבות עבר. לפעמים אנחנו מסתובבים ובמחשבה אנחנו הורגים איזה 15 אנשים במשך היום. זה נסע ככה על הכביש, סכנת חיים. כל המסכן את החיים, הבא להורגך, שכם להורגו. הוא רק בא להורג אותך. הוא נסע ככה על הכביש. הורגים, אחד אחרי השני אנחנו הורגים. דנים בדינים מאוד מאוד קשים. רבנו אומר לנו, רבנו פה בתורה הזאת, הוא מלמד אותנו דרך נורא מאוד. הוא אומר להתחיל לשנות את כל המחשבה. להתחיל להסתכל בכל דבר, לחתור, לבקש. כי הוא אומר פה, רבנו אומר בלשון הזאת, וצריך לחפש ולמצוא נקודה טובה. כי לפעמים זה לא קל למצוא את הנקודה הטובה. צריך להשתדל ולעמול ולראות את הנקודה הטובה. רבנו אומר, ועל ידי זה מעלים אותו, את האדם מכף חובה לכף זכות. זה פה, את הנקודה הזאת גם צריך להבין. איך מעלים אדם, רואים בו נקודה טובה. הוא עושה, הוא אומר פה רשע גמור, בן אדם שעושה כל יום 800 עבירות. יש לו איזה דבר טוב אחד שהוא עושה כל היום. אומר רבנו, תסתכל על הדבר הטוב. זה לא שתגיד, אין לו 800 דברים שהוא לא עושה לא טוב. כן, יש 800 דברים שהוא עושה לא טוב. אתה תתבונן בנקודה הטובה הזאת, ותגיד ככה. ואם עדיין יש לו את המעשה הזה שהוא עושה מעשה טוב, אז עדיין הוא לא עבוד הבן אדם. אני רואה את הנקודה היהודית. אומר רבנו, על ידי זה אתה משנה את כל המציאות החיים של האדם הזה. אתה לא אומר לו כלום, אתה לא מדבר איתו. אתה מסתכל עליו בעין כזאת. ההסתכלות היא פועלת. לראייה יש כוח מאוד גדול. אם חז"ל אומרים שלעין הרע יש כוח גדול מאוד, שזה קנאה ושנאה ותחרות, זה נקרא, זה משם בא עין הרע. וזה באמת פועל, הגמרא אומרת, זה פועל, וזה דבר ידוע שזה פועל. מידה טובה מרובה, כמה עין טובה פועלת. ועין טובה זה להסתכל, ללמוד להסתכל על בני אדם סביבנו, על עצמנו ועל מציאות העולם והחיים, להתחיל לשפוט את זה בעין טובה. עכשיו נתחיל לראות איך אנחנו פועלים את הדבר הזה. אני אגיד לך, אתה צודק במה שאתה אומר, זה נכון. אבל, וזה הרי ידוע, זה מה שהבעל שם טוב אמר, כל הנגעים שרואה אדם חוץ מעצמו. כל הנגעים שאדם רואה חוץ, בחוץ, הכל זה מעצמו. זה הבעל שם טוב אמר. כן, אבל רוצים להגיד משהו. פה, בתורה הזאת, רבנו הולך במהלך אחר קצת. לא שזה סותר, זה לא סותר. לא סותר, אבל זה מהלך אחר. זה שונה. המהלך פה שונה. זה המהלך של הבעל שם טוב, מה שאתה אמרת. פה רבנו אומר משהו קצת שונה. רבנו פה אומר ללמוד, ללמוד, להסתכל ולשוות דברים בעין טובה. אני רוצה לספר לכם סיפור. עכשיו אנחנו אומרים, גם הרוח הרע היא רוח טובה. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, סיפור אמיתי. שמעתי את הסיפור הזה מאחד מגדולי המחנכים בדור שלנו. ואפילו יש כאלה שאומרים שהוא גדול המחנכים בדור שלנו. קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. את הסיפור הזה שמעתי ממנו לפני 28 שנה. הרב יעקובסון, הוא היה, עכשיו הוא כבר, במשך השנים הוא כבר הקים מוסדות של מחנכים, שהוא מלמד אותם. אבל הוא סיפר שהוא היה אדם יחסית צעיר. הוא בא פה בתל אביב ללמד בבית ספר של נוער, בית ספר תיכון, של נוער שבא ממקומות מאוד מאוד קשים. וכשהוא הגיע לבית ספר, אז המנהל אמר לו, תראה, יש לי כיתה אחת שאני צריך שם מחנך. אבל אני לא מכחיש, לא מכחיש. כל מורה שנכנס לכיתה הזאת, יחזיק מעמד משעתיים עד שלושה ימים. אף מורה לא יכול להחזיק בכיתה הזאת יותר משלושה ימים. עד כדי כך, הוא אומר, זה כיתה כל כך בעייתית, כולם התייאשו מזה. הוא אומר, אני רמתי ידיים, אני אומר לך את האמת, אתה רוצה, קבל את המשרה. אתה לא רוצה, אני מבין אותך. הרב יעקובסון אמרתי, טוב, אני אכנס, הגעתי, אני רוצה לראות את הכיתה. הוא מספר שהוא נכנס לכיתה, לקח לו בערך 5 דקות להבין בדיוק כמו על מה שהמנהל אמר. הוא הצליח לסחוב איתם את היום הזה, מספר, הוא הלך הביתה, והוא אמר, אני רואה שעוד יום אחד אני יכול לסחוב איתם. בעייתיים בצורה יוצאת דופן. ואז הוא אמר, אבל מה, היה לי צער. בכל אופן, ילדים, מה הם אשמים? איפה שהם נמצאים, איפה שהם גדלו, משפחות כל כך קשות. אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי עצה מה לעשות איתם. אני לא יודע מה לעשות איתם. אני לא יודע איך להיות מורה ומחנך של כיתה כזאת. תעזור לי אתה. הוא מספר שנפל לו מחשבה. הוא בא למחרת בבוקר לכיתה, ולפני שהתחילו את הלימוד הוא אמר להם ככה, אני מבקש מכולכם להוציא דף ועת. וכל הילדים הוציאו דף ועת, הוא אמר להם עכשיו כל אחד ירשום את כל השמות של כל הילדים בכיתה, חוץ ממנו עצמו. כל אחד רושם בדף את כל הילדים חוץ ממנו עצמו. טוב, הילדים לא הבינו מה הוא רוצה, רשמו. לאחר מכן הוא אמר להם ככה, הוא אמר להם, עכשיו אני נותן לכם עבודה. אתם, לפני כל אחד מכם יש דף עם כל השמות של כל הילדים. אתם רושמים איזשהו דבר טוב, אחד לפחות, עדיף יותר, אבל לפחות דבר אחד טוב, שאתם ראיתם בילד בחבר שלכם. ולא משנה כל שאר הדברים. לפחות תכתבו דבר אחד טוב. הילדים, מרוב אלם הם עשו את זה. הם היו כל כך חמומים, ולא כל השיטות, כזה דבר, הם לא נתקלו בכזה דבר. ישבו וכתבו, התחילו לכתוב. כל אחד חיפש בחבר שלו איזשהו דבר טוב, ולפחות דבר אחד, וכתבו. זה נזכר שלפני שבועיים הוא נתן לו ארטיק. זה פעם נזכר שהוא כעס עליו, הוא אמר לו, אני מבקש לך סליחה. כל אחד כתב איזושהי נקודה טובה. הם גמרו את זה, מה עשה הרב יעקובסון? אסף את כל הדפים מכולם, הוא אמר להם, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם את זה. והתחיל לקרוא את כל הדפים. דף אחרי דף קרא את כל הדפים. כתוב שם רובן. לא, ולא יודעים מי כתב את זה, כי אין את השם של מי שכתב. אבל כתוב, רובן עשה כך וכך מעשה טוב. שימון אותו דבר, יהודה. ככה עובר דף אחרי דף. שנתיים הוא נשאר עם הכיתה הזאת, הרב יעקובסון. הוא אומר, הכיתה הזאת השתנתה לגמרי. מאותו רגע הכיתה הזאת השתנתה לגמרי, שנתיים הוא היה מחנך שלה. אחרי הוא ספר, אומר, הוא סיים את הסיפור הזה, אומר, עברו שנים, עברו שנים, יום אחד באתי להרצות בבסיס של חיל האוויר. ובסוף ההרצאה ניגש אליי קצין מאוד גבוה שם, בחיל האוויר, ואמר לי, כבוד הרב, זוכר אותי? אמרתי לו, לא. אמר לו, אתה זוכר את הכיתה הזאת, היא הבעייתית? אמר לו, אני פלוני. מה, אז הוא אמר לו, בהפתעה. אמר לו, כן, עכשיו אני נזכר, היית תלמיד שלי. עברו שנים, אז הוא לא זכר אותו. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. תדע לך. כך הוא אמר לו. אמר לו, תדע לך. עד אותו רגע שאתה נתת לנו את העבודה הזאת, הוא אומר, תדע לך, אני הייתי אז בחור בן 14, 14 שנה אני חי בעולם הזה, לא שמעתי מעולם מילה אחת טובה שאמרו לי או עליי. כל החיים זה רק היה ביקורת וטענות ועוד במשפחה שלי צעקות ומריבות. מעולם לא שמעתי שאמרו לי מילה אחת טובה או עליי אמרו מילה אחת טובה. אומר, באותו רגע שאתה עמדת וקראת את הדפים האלה, ואתה, אתך, פתאום אני שומע את השם שלי ומזכירים דבר טוב עליי. אומר, תדע לך, באותו רגע הנשמה שלי השתנתה לגמרי. כל החיים שלי נבנו בדרך אחרת. אתה רואה, אני עכשיו, לא זוכר, הוא אמר רב סרן או סגן אלוף ביחידות הטכניות של חיל האוויר. אומר, תדע לך, כל הכוח שלי לבנות בית ולעשות את כל העבודה הזאת, הכל התחיל מאותו בוקר. זה הסיפור שהרב יעקובסון, שמעתי ממנו לפני 28 שנה, וזה סיפור אמיתי. סיפור אמיתי שהרב יעקובסון, הרב יחיאל יעקובסון, סיפר, ידוע לי שזה נמצא בדיסק, הסיפור הזה. אני לא יודע להגיד לכם איזה דיסק, אני לא זוכר את זה, אבל הסיפור הזה נמצא בדיסק. מה? סיפורי מעשיות. פה, זה מה שאומר לנו פה רבנו. אומר לנו רבנו, נבין עכשיו קצת את עומק התורה ואת עומק הסיפור של הרב יעקובסון. כל אחד מאיתנו, כל יהודי יש לו נשמה אלוקית. חלק אלוקה ממעל. אבל יש לנו גם יצרה. היצרה עושה הרבה מסכים על הנשמה האלוקית. מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, מהו האדם? הוא לא טוב. מצד הנשמה האלוקית, אדם הוא רק טוב ורק בנתינה ורק בחסד ורק ברחמים ורק רוצה את האמת ומוכן למסור את הנפש על האמת, כי החלק האלוקי שבתוכנו זה הטוב השלם. לכן נשמות ישראל, אנחנו לא אומרים שנשמות ישראל זה נשמות גבוהות. נשמות ישראל, חז"ל אומרים, זה חלק אלוקה ממעל, זה ניצוץ אלוקי יש בכל אדם, בכל אחד מאיתנו. אבל איך אנחנו רואים שאדם יהודי הולך כל כך נגד הטוב, עושה כל כך הרבה דברים לא טובים וכן הלאה? מה הסיבה? כי האדם היהודי, היצר הרע שנקרא הנפש הבהמית עם כל כוחותיה, מכסים על הניצוץ האלוקי, על החלק האלוקי שבתוכנו, ואז אנחנו בכלל לא מכירים את החלק הזה. האדם לא מכיר בכלל, יש מצבים שהאדם לא מכיר בכלל את הנשמה האלוקית שיש בתוכו, ואז האדם שבוי, הנשמה האלוקית בתוך האדם שבויה, וזה נקרא גלות השכינה, שזה החלק האלוקי שלנו בתוך גלות, הוא שבוי, זה נקרא מלך אסור ברעתים, שאנחנו אסורים כביכול בתוך מסכים וכבלים של היצר הרע, שעוטף אותנו מכל הצדדים, והאדם בכלל לא יודע מה יש בתוכו, ואיזה כוח יש בתוכו. ופה רבנו אומר לנו דבר נורא והיום, זה ממש דבר נורא והיום, הוא אומר, אם יהיה לנו עין טובה על מישהו, על מישהו בעייתי, רבנו אומר, וצריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו מישהו רשע גמור. מה זה לדון לכף זכות רשע גמור? לא להגיד שהוא לא רשע גמור. לא. כן, יש לו 800 דברים שהוא לא בסדר בהם. כל יום הוא עושה 800 דברים שהוא בסדר. אבל מה? מצאתי בו נקודה טובה. ראיתי שלפעמים הוא איש חסד, יש לו נקודה של חסד. הוא עושה שטויות והכל. הכרתי יהודי כזה. היה בדרום הארץ, היה ראש העבריינים בדרום הארץ. מי לא פחד ממנו? כולם פחדו ממנו. אבל מה? היה לו מידת חסד לעזור למשפחות עניות, שזה היה משהו לא מצוי הדבר הזה. זה לא, גם לא, 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 לא מאפיין זה. הוא חזר בתשובה. אבל לצערנו הרב, אחר כך קרה לו מקרה, התפוצץ באיזה מטען חבלה. אז אבל על כל פנים, באמת אנחנו לא יודעים איפה, אין ספק שיש ליהודי הזה זכות עצומה ונוראה. אז אמר רבנו אומר, רבנו אומר, אל תכחיש, אל תכחיש את זה שהוא עושה פה עבירות או שמתנהג לו בסדר. לא, הוא מתנהג פה לא בסדר. אבל אני מזהה ביהודי הזה נקודה טובה. ואני דן אותו לקו זכות. ואני אומר שכל העבירות שהוא עושה, או כל הדברים הלא טובים שהוא עושה, זה באים מחמת שיש לו יצרה גדול. אבל אני רואה עדיין, אני מזהה את הניצוץ האלוקי. מה אומר רבנו פה? ועל ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות. משהו קורה לו, בלשון שכתוב פה בתורה, מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. מסביר, אחד מרבי צדוק הכהן מלובלין, שהיה אחד מגדולי הדורות שאחרי הבעל שם טוב, הוא מסביר לנו מדוע ההסתכלות שלנו מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. כי רבנו פה לא מסביר למה. רבנו אומר לנו את המציאות. אבל למה? אומר רבי צדוק דבר נורא מאוד. הוא אומר, כשיהודי מסתכל על השני בעין טובה, מה הוא פועל בזה? אמרנו שלכל יהודי יש ניצוץ, חלק אלוקא ממעל, יש נשמה אלוקית. אבל היא חבויה. עכשיו היא חבויה. ברגע שאנחנו מסתכלים בעין טובה ורואים את הנקודה הטובה שלו, אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שלו להתחיל להתעורר ולהתגלות בתוך האדם עצמו. איזה דבר נורא זה שאהבת ישראל, חיפוש הנקודה הטובה בזולת, מחזירה את השני בתשובה ומזכה אותו שהוא בעצמו יגלה את הנשמה האלוקית שבתוכו. זה דבר נורא והיום, לכן רבנו אמר התורה הזאת צריכים ללכת איתה עד הגאולה. כי אם אנחנו, אם היה מניין אחד בעם ישראל, שיש לו את התורה הזאת, עין טובה שלמה, לדון לקו זכות כל יהודי, כל יהודי, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, מהעבריין הגדול ביותר עד הצדיק הגדול ביותר, להסתכל בעין טובה, כל עם ישראל היו חוזרים בתשובה. ברגע אחד. מדוע? כי לראייה שלנו יש כזה כוח, שזה הולך ופועל בתוך הנשמות. הם בכלל לא מכירים אותנו. הם בכלל לא יודעים איך אנחנו מסתכלים עליהם. ואנחנו מסתכלים עליהם בעין טובה, זה מגלה לאדם הזה את הנשמה האלוקית שבתוכו, ומכוח ההתגלות הזאת הוא חוזר בתשובה מעצמו. ואף אחד לא יודע איך פתאום הוא חזר בתשובה. מישהו הסתכל עליו בעין טובה. מישהו דן אותו לקף זכות. ובדיוק הפוך, אם אנחנו מחמירים איתו, מסתכלים על כל החובות שלו, ולא מחפשים אותו, מה אנחנו עושים? אנחנו מגבירים את המסכים שלו. זה נורא והיום. אנחנו מגבירים את המסכים כביכול מורידים אותו עוד יותר לתוך הבור. איזה חיוב עצום ונורא יש לנו איך אנחנו מסתכלים על הזולת. זה ממש חיוב. מה שרבנו מלמד אותנו זה חיוב. ללמוד איך להסתכל, זה דרך חיים שלמה. ללמוד להסתכל בעין טובה על כל יהודי ויהודי. אני רוצה לספר לכם סיפור. תדעו לכם, אפילו שאנחנו רואים היום אנשים שמדברים נגד הדת, נגד האמונה, נגד התורה, נגד הזן, נגד, אתם יודעים מה הנשמה שלהם מבקשת? שיהיה מישהו שיסתכל עליהם בעין טובה, ידון אותם לקף זכות. וברגע אחד הם יכולים לחזור בתשובה אם יהיה מישהו שבאמת יאהב אותם באמת. יסתכל עליהם באמת בקף זכות. אספר לכם סיפור מעניין. זה היה לפני שבוע וחצי, בשבת, ישבנו ולמדנו בבית כנסת, היה שם אברך מהישיבה של הרב שלום ארוש. והוא סיפר לנו, אני מספר לכם סיפור מבעל המעשה בעצמו. הוא מספר לנו, זה היה כמה ימים לפני שבת, לפני שבוע אחרי זה, לפני שבועיים, הם הלכו לנחם אבא שהוא חזר בתשובה, והבן שלו נהרג עכשיו בעזה, הוא גר בגבעת זאב, הלכו ארבעה אברכים מהישיבה של הרב שלום ארוש, הלכו לנחם אותו. הם ישבו שם, הם מכירים אותו, יהודים בן 65, הבן שלו עכשיו נהרג, ישבו ודיברו איתו, חיסקו אותו, מה שיכלו. תוך כדי שמנחמים אותו, מי נכנס לשם? יאיר לפיד נכנס לשם. בא לנחם את המשפחה. טוב, כבוד השר, ברוך השם, נכנס. הם ישבו, אני לא יודע אם אתם מכירים את האברכים של הרב שלום ארוש, אבל הם אוהבים לדבר, והם ידברו בכל מקום, ולא יעזור לו אף אחד, לאף אחד. ברוך השם, יש להם גם דיבורים טובים. תוך כדי זה מתחיל לדבר עם יאיר לפיד. ומה הם אומרים לו? וזה עכשיו בעל המעשה מספר לנו. הם באו ואמרו לי, יאיר לפיד, תדע לך, ככה אמרו לו, תדע לך שאנחנו מתפללים עליך בישיבה. מה הוא אמר להם? תשמעו דבר נורא מה יאיר לפיד אמר להם. הוא אמר, מה אתם מתפללים, שאנחנו נמות? כאילו, על הרוב והממשלה? הם, סיפר לנו, הגאון הזה סיפר, מרוב תדהמה, הם לא שיערו בדעתם שהוא בכלל חושב כזה דבר. הם אמרו לו, הפוך, אנחנו מתפללים שתחיו ושתצליחו, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם עצות טובות, ושתחזרו בתשובה, ושתהיו מנהיגים טובים לעם ישראל. הוא מספר לנו ככה, איך שיאיר לפיד שמע את זה, הוא אומר, באותו רגע כל הבעת הפנים שלו השתנתה. באותו רגע שהוא הבין שבכלל הם מסתכלים עליו בעין טובה, באותו רגע כל הבעת הפנים שלו השתנתה. הוא התחיל לדבר איתם. עכשיו, אני לא יודע גם אם אתם מכירים, התלמידים של הרב שלום ארוש, יש להם פקל קבוע, גן האמונה. אסור להם, הם לא הולכים לשוב הכל בלי גן האמונה. התחילו לדבר עם יאיר לפיד, הוציאו את גן האמונה, אמרו לו, אנחנו רוצים שתיקח את הספר הזה במתנה. הוא לקח את הספר, הוא אמר להם, מה זה הספר הזה? הוא לא יודע. הם אמרו לו, כבוד השר, הספר הזה זה רב מחר בכל העולם, בכל העולם קוראים אותו. אמרו לו, נתונים, זה באמת מיליונים קוראים את הספר, קראו את הספר הזה. אמרו לו, יאיר לפיד, הספר הזה רב מחר עולמי. הוא לקח את הספר, הוא אמר להם, אני מבטיח לכם שאני קורא את הספר הזה. איפה זה התחיל כל הנקודה? שהסתכלו עליו בנקודה טובה. בנקודה טובה, ממיסים את הלב של האדם ברגע אחד. אנחנו נראים לנו קשוחים, אתה יודע, מאוד משכילים, מאוד נגד, כביכול, מי יודע? תדעו לכם, בכל יהודי יש נשמה שמבקשת מאיתנו, תדון אותי לקו זכות. בבקשה, תדון אותי לקו זכות. זה מה שרבנו אומר לנו פה. שהרבנו אומר, צריך ללכת, להסתכל בכל יהודי את הנקודה הטובה. הרבה מקשים על התורה הזאת, שכתוב על אפיקורסים, אסור ללמד זכות. רבנו אומר, רבנו בעצמו אומר, בספר המידות, שמי שמלמד זכות על רשע, נקרא בעצמו רשע, ושואלים איך זה סתירה, צריך לדעת, זה לא אותו דבר. רבנו פה לא אמר לקחת איזה אדם שעושה עבירות ולהגיד, לא, היהודי הזה לא עושה עבירות. הוא לא אמר את זה. רבנו אומר משהו אחר. גם כשאתה רואה שהוא עושה עבירות, תחפש בו את הנקודה הטובה שבו. תראה איפה הוא עדיין בן אדם. כמה שאתה רואה כך וכך וכך, תחפש בו את הנקודה שעדיין הוא בן אדם. כשאנחנו נראה את זה, שאנחנו נלמד להסתכל בזה, תדעו לכם, זה פלא גדול. וזה מסר עצום ונורא שרבנו מודיע לנו. עכשיו זה העת רצון הכי גדולה. בוא נסתכל, עכשיו אנחנו אומנם לא יודעים מה ילד יום, אבל יש שקט, ברוך השם, יש שקט. אבל אסור לנו לשכוח את השלושה שבועות. אסור לנו לשכוח. לזכור לטובה. כלומר, לקחת מזה דברים טובים. א', להתחזק בתפילות על עם ישראל. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, לא לתת לו להמשיך לגזור גזירות. להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאתה רוצה לבאר את החמאס מן העולם. עזוב את החיילים, בוא תחזיר את החיילים בתשובה, תבאר אותה ואתה, תעשה להם איזה רעידת אדמה שם במחילות שלהם, שישקעו כולם, כל האחברים האלה בתוך המחילות שלהם. אז דבר ראשון זה להתפלל על עם ישראל. דבר שני, אני חושב שבכל התקופה, בכל השלושה שבועות האלה, על כל פנים אני ראיתי את זה, ושדיברתי עם אנשים גם אמרו לי שאומרים את זה. ראו כאלה נקודות נפלאות בעם ישראל, כאלה נקודות של אחדות, של אהבת ישראל. פה ראינו, איך אומרת לאה, אומרת לאה לקדוש ברוך הוא, בוא ראה מה בין בני ובין בן חמי. בן חמי של לאה, מי זה היה בן חמה של לאה? עשיו. בנה מי זה? ראובן, שמעון, לוי, יהודה. הלאה מתפלאת לקדוש ברוך הוא, אומרת לקדוש ברוך הוא, בוא תסתכל את ההבדל בין עשיו, רוצח ונואף ושודד. בוא תסתכל את הבנים שלי. לאה אומרת את זה לקדוש ברוך הוא. ראה מה בין בני ובין חמי. תראה את ההבדל. אני חושב שאנחנו יכולים לקחת את מה שראינו בעם ישראל, לקחת את זה ולא לשכוח את זה. לא לשכוח את זה ולהזכיר כל יום לקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, תדע לך, כולם מקנים בך שיש לך כזה עם. תראה מה זה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תשים לב, היית נכון. מה, ככה ביום יום, מחלוקות, מריבות, כל אחד רץ אחרי השטויות שלו והדמיונות שלו והאבלים שלו. מה הם אשמים? תשלח איזה מלאך, אם יש איזה מקטרג, אם יש איזה מישהו שמקטרג על עם ישראל, תשלח אותו לכמה שעות לעולם הזה, ואחר כך תחזיר אותו למעלה, תשאל אותו איך למטה. אתה תראה שאין אף אחד שיקטרג. כל המקטרגים זה מלאכים שלא עברו דרך העולם הזה. אם הם היו עוברים פה בגוף עם כל היצרה של העולם הזה, אז הם היו מתביישים לקטרג למעלה. להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. ומצד שני, תראה, רק קצת, 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 קצת עשית הבזקי אש באוויר. אתה השלחת את הבנים שלך לתוך מקום כזה קשה כמו עזה, תראה מה התגלה בעם ישראל. תראה איזה אחדות, איזה נתינה, איזה אהבת ישראל. ותסתכל עליהם. תסתכל על החמאס. מישהו השמיע לי בסרטון כזה שיר של החמאס. אני אמרתי לו, זה לא יכול להיות, הוא אמר לי שהם כתבו את זה. אמרתי לו, לא יכול להיות שהם כתבו את זה. זה מישהו עושה צחוק מהם. הוא אומר לי, לא. הם כתבו את זה על עצמם. מה השיר אומר? עוד טיל, עוד להרוג. עוד יהודי להרוג. העיקר זה להרוג עוד יהודי. כל השיר זה רק עוד טיל, עוד יהודי, העיקר להרוג עוד יהודי. הם כאלה בזויים, כאלה אנשים שפלים. מצד שני, אתה רואה את עם ישראל. עם ישראל, כמה הטייסים, מישהו הראה לי גם עוד סרטון. טייס יורד, הוא אומר בקשר, מן הסתם כולם ראו את זה, אומר בקשר, יש ילדים שם. אז אמרו לו, אז אל תירא. אנחנו מתחשבים בכל אחד, בכל פעולה שעשינו זה אלף אלפי התחשבויות. ומצד שני רואים את ה... זה אפילו לא גדר של בהמות וחיות, הם הרבה יותר גרועים. וזה כולם שם שינדלדים מרושעים לגמרי. אין, הם לא רוצים כלום. הם בכלל לא רוצים. הם לא נלחמים לא על עזה, לא על קרקעות, לא על עם, לא על תרבות, לא על כלום. פשוט רוצים להרוג. זה הכל. כל המציאות של החמאס זה דבר אחד. יצר, רציחה ותולו. אלה שום... עכשיו ראו את זה בצורה מאוד גלויה. כל מה שהם רוצו זה רק להרוג. והקדוש ברוך הוא מסית להם את הטילים, ימין, השמאלה, כל הניסים המופלאים שהוא עשה לנו. וצריך לדעת שהיו פה ניסים מופלאים מאוד. אני לא יודע אם הספקתי לספר לכם שהיינו שם, ברצועת עזה. ישבנו שם עם חיילים. זה כל יום הם ראו שם ניסים מופלאים מאוד החיילים. ממש שזה... זה, על, מאות, מאות, אם לא אלפים, ניצלו. החיים שלהם ניצלו. וזה לא בטבע כל מה שהיה. על כל פנים, אנחנו צריכים לקחת את הנקודות הטובות האלה, וזה עכשיו, אחרי תשעה באב, להגיד לקדוש ברוך הוא, שראוי לקנה בקדוש ברוך הוא שיש לו כאלה בנים, שיש לו כזה עם, ולעורר זכות, להסתכל בעין טובה, וגם אם אנחנו רואים בן אדם מדבר שטויות ועושה שטויות, להגיד, חסר דעת לחלוטין, כל מה שהוא מדבר זה מחוסר דעת, תראה במצבים אחרים, פתאום הוא רוצה להתפלל, פתאום הוא רוצה לעשות חסד, לתת צדקה. אני יודע על כמה מהלוחמים הגדולים ביותר בתורה שכפשוטו מקיימים מצוות. לי ידוע את זה אישית הדבר הזה. ובהזדמנות פעם נספר את זה גם כן, את הנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, שאנחנו צריכים לאט לאט ללמוד להחליף את המשקפיים שלנו. איך להסתכל על אחרים. להסתכל בקו זכות. זה ההתחלה. עכשיו כל מה שאמרנו זה רק ההתחלה. יש בזה עוד רובדים, עוד דברים. אחר כך גם ללמוד איך להסתכל על עצמנו בעין טובה. זה לא רק על האחרים, גם על עצמנו. ורבנו אומר, ככל שיתרבה ההסתכלות הזאת בעין טובה, אחד על השני, ככל שזה יתרבה ההסתכלות הזאת, על ידי זה אנחנו מקרבים את הגאולה. וזה התיקון של חורבן בית המקדש. כי מה אומרים חז"ל? על מה חרב בית המקדש השני? שנאת חינם. מה התיקון של זה? אהבת חינם. אהבת חינם זה תורה רשפי בית. אי אפשר להגיע לאהבת חינם בלי תורה של רשפי בית. לכן רבנו אמר, זה התורה של הגאולה. אנחנו לא צריכים לבנות סולמות חלליות. המשיח לא צריך עכשיו את המחשבים הכי משוכללים בעולם. המשיח צריך את העבודה הרוחנית הנכונה והאמיתית. וזה אחד הנקודות היסודיות ביותר בעבודה הרוחנית והאמיתית, זה לעבוד על הדבר הזה של אהבת חינם. נסייב את הדבר הזה, שמת את השיחה, יש קושייה. חז"ל אומרים, בית המקדש הראשון נחרב בגלל השלוש עבירות החמורות שהיו, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. בית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם. אומרת הגמרא, הגמרא במסכת יומא אומרת, בית המקדש הראשון שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. כוונה שלפני שהיה חורבן בית המקדש, כבר הנביאים ניבאו שכל הגלות תהיה רק 70 שנה. הגלות, גלות בבל הייתה 70 שנה. ובין בית ראשון לבית שני, בסך הכל עברו 70 שנה. בגלל שהתגלה אבונם, ככה הגמרא אומרת, נתגלה קיצם. בית המקדש השני, שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. לכן אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה. כי לא נתגלה אבונם. אומרת הגמרא, ככה אומרת הגמרא. לכאורה, הרי זה פלא גדול. שורה אחת לפני זה, שתי שורות לפני זה, הגמרא אומרת שבית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם. איך הגמרא אומרת עכשיו לא נתגלה אבונם? אתה בעצמך אמרת, לפני שתי שורות אמרת שנחרב באבון שנאת חינם. אז איך אתה עכשיו אומר לא נתגלה אבונם, לכן לא נתגלה קיצם, אז אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה בבניין בית המקדש השלישי. זה סתירה ממש בתוך הגמרא, משורה לשורה. אז זו שאלה שהמפרשים שואלים את השאלה הזאת. והתשובה היא עמוקה מאוד. הם אומרים, מה הכוונה לא נתגלה אבונם? לא נתגלה לנו, בתוכנו, האבון של שנאת חינם עד כמה הוא עמוק בתוכנו. זה הכוונה לא נתגלה אבונם. שהשנאת חינם כל כך עמוקה בתוכנו, שאנחנו לא מבינים אותה ולא משיגים אותה. ולכן אפשר לגלות את הקץ של זה. לכן, אנחנו צריכים לדעת, כן, זה יצרה גדול. גם זה אנחנו לא אשמים, זה גם היצרה אשם בזה, שיש לנו שנאת חינם. אבל אנחנו צריכים לתקן את זה. והתיקון של זה, זה התורה הזאת, תורה רשפי ב'. זה ללמוד איך ללכת בעין טובה. כמו שאמרנו, הדבר הראשון זה עין טובה על רבנו מתחיל. ומעניין שרבנו אומר פה כמה דברים, אומר לנו כמה דברים, אבל כבר רבנו מתחיל ישר מהכבד, מהנקודה הכבדה ביותר. עין טובה על מישור רשע גמור. להתחיל מהנקודה הזאת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחזק בזה, ונזכה לראות את הגאולה בעזרת השם. כתוב בספרים הקדושים שטו באב זה יום ראשון הקרוב, טו באב זה זמן בניין בית המקדש. יהיה רצון שבטו באב השנה הזאת נזכה כבר לאכול קורבנו מהקורבנות בבית המקדש. מי שיכול, כן, מיד, מי שיכול לקחת דיסקים להפצה, דיסקים ספרים להפצה, אנחנו רק רוצים להגיד, זה ממש חיזוק ושמירה גדולה מאוד לעם ישראל לעסוק בזה. וברגע שמחלקים דיסקים, דיסקים זה, לכן זה עשוי ממתכת, זה כיפה. זה עושה כיפה מעל עם ישראל. צריך לעזרת השם לחזק, להגביר את ההפצה. אני חייב לספר לכם את זה. השבוע דיברתי עם ידיד שלי, ידיד ש... מיני שנים רבות לא התראינו, וברוך השם, אז הוא מספר לי שלאחרונה נתחיל להיווצר בינינו איזשהו קשר. אז הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, השבוע, לפני שבוע, זה, מישהו שם לו דיסק, דיסק בחלון. הוא אומר, ראיתי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי. הוא אומר לי שאנחנו חייבים לחדש את הקשר הזה. אז אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע, איך זה מגיע, כי יש חשיבות מאוד גדולה לדבר הזה שהקשר יתחדש. מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע, זה פועל, זה פועל את הפעולה שלו. זה הולך וזה מחזק את נשמות ישראל. אנחנו צריכים לדעת, אין, כל הכוח שלנו זה רק העבודה הרוחנית. אנחנו, מה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, שרק הוא שומר, רק הוא שומר עלינו. כן. ממש פלא פלאים. אני שמעתי מאחד מצדיקי הדור שאמר שכל אחד, זה, קודם כל יש פה דבר ידוע, הכוונה, זה כתוב בזוהר הקדוש. יהודי שנהרג על ידי גויים, בגלל שיהודי, ברגע שהוא נפטר, ישר הוא נכנס לאכל מיוחד שלא דנים אותו בשמיים. זה לא פשוט. הוא אמר שהחיילים שנפטרו, שנהרגו, הם נשמות, לפני שהם באו לעולם, הם ביקשו שיהיה להם את הזכות למות על קידוש השם. הם ביקשו את הדבר הזה. והם למעשה, אנחנו צריכים לדעת, בפעולה, בשורש הרוחני, זה כאילו שאנחנו, יש לנו בית מקדש והקרבנו קורבנות. זה ממש ככה, זה פעל רחמים עצומים ונוראים על עם ישראל. ובפרט, בפרט שהקדוש ברוך הוא ראה את ההשתתפות, את האחדות, את ההתכללות, שזה באמת היה דברים מופלאים מאוד. ראו לו היה יהודי שזה לא כאב לו, לא השתתף בזה. וזה הלימוד זכות שלנו. זה הלימוד זכות. עכשיו חיזקת אותי מאוד במה שאמרת. הדבר הזה. אני חושב שהתגלו פה בכל מיני בחינות וצדדים. אני אומר את זה כאדם, אנחנו צריכים להתחזק. שמעתי מחיילים בשטח, הייתי שם לפני שבוע וחצי, שבועיים, היינו שם, סיפרו לנו חיילים, אני לא יודע אם סיפרנו את זה פה, את הסיפור, לא, לא סיפרנו. ישבנו שם, זה כמה, זה בחור שנה, אבריך שאנחנו מכירים, הוא שם, הוא בכיר בפיקוד הדרום, שם ביחידה קרבית. אז הוא התקשר, הוא בקשר שנבוא. אז הוא סיפר, אז הגענו אליהם, ישבנו שם, דשא נעים, הכל שלווה, שעת ערב, מדברית. אז הם סיפרו לנו, היחידה סיפרה לנו, יום שישי, דתי, חלק מרובם דתיים שם. אז הסיפרו לנו, יום שישי בשעה 2:30 צהריים, ככה אנחנו יושבים, כמו עכשיו אנחנו ככה יושבים. גמרנו את הפעילות המבצעית, הכנו את השבת, הכל רגוע, הכל שלב. ופתאום אנחנו שומעים אזעקה. והם אמרו לנו שזה מאוד נדיר, כי שם אין אזעקות. זה מהר מדי, זה קרוב, לכן הם לא יכולים, ממש בעוטף עזה הם לא שומעים אזעקות שם, כמעט ולא. ופתאום אנחנו שומעים אזעקה, אנחנו נכנסנו לחדר, החדרים שם הם מבטון, הם אמרו לנו, לא עברו 30 שניות בדיוק איפה שישבנו נפל טיל. והם אמרו לנו, מכל 10 טילים שיורים, רק על אחד הם מטריעים, הם מספיקים להטריע. הם אמרו לנו, כמה טילים נפלו פה בסביבה והם בכלל לא הספיקו להטריע. אמרו לנו, הקדוש ברוך הוא הציל 15 חיילים, חיים של 15 חיילים. עכשיו סיפר לי, ושמעתי את זה מידיד, שהוא מכיר את הסיפור הזה. אולי שמעתם את זה, סיפור מופלא מאוד. שהר משה בן לולו, הוא מנהל הערוץ 2000, שמכיר אותו, ידיד טוב שלי. אז הוא סיפר שסיפרו לו את זה, החיילים סיפרו לו. נכנסו שלושה חיילים לתוך מסגד לחפש מנהרה, פתאום הם ראו אישה ערבייה שבאה, והם הספיקו לקלוט שהיא כולה תופה בחומרי נפץ, באה להתפוצץ. אז אחד מהשלושה חיילים ראה את זה, אז הוא כבר לא עשה שום דבר, הוא צעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. באותו רגע שהוא צעק את זה, היא קפה על המקום, זה שיתק אותה. אז הם ניצלו את הרגע הזה, הם קפצו עליה, תפסו אותה, ומנעו ממנה להתפוצץ ולקחו אותה. אחר כך שהם חקרו אותה, הסתבר דבר נורא מאוד. האישה הזאת היא יהודיה. לא שהיא יהודיה. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה צודק, אני רוצה להגיד לך משהו.
אם אתה אומר אהבת חינם,
אני מסכים אותך שזה דבר בגלל איך לתת גבוה לא קיים בגלל יחי, רק שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך, ידוע שיש, אנחנו ודאי שצריכים לעסוק בעולם בתיקון, ודאי שאנחנו צריכים לעסוק בעולם. רגע, מתינות. מתינות. זה ודאי שזה, באנו לעולם בשביל לתקן. וזה לתקן את עצמנו, מה שאנחנו יכולים לעזור לשני, מידות, תאוות, בלבולים שעוברים עלינו. ודאי שזה התפקיד שלנו. אבל, מהי דרך התיקון, אנחנו לא יודעים. מדוע? מכיוון שהכותב החידה, יסוד מאוד גדול. שבכל דור ודור כל התיקונים משתנים, כי הנשמות זה נשמות שונות. תיקח את העולם היום, תיקח את העולם לפני 20, 30, 50 שנה, זה עולם אחר לגמרי. מכילה יחל, אתה יודע, תכבד את הזולת, תקשיב למה שרוצים להגיד. אבל הרי, מי ש... לא, אבל איך אני סות... אם אני אומר ב... אבל אם אני אומר, אם אני לא סיימתי את דבריי, איך אתה יודע שאני סותר, נכון? לא, רק תיתן לי שלושה משפטים. תספור, תספור. תספור שלושה משפטים, תספור שלושה משפטים, תספור שלושה משפטים, ואחרי זה, זהו, אין לי זכות יותר מזה. תספור, שלוש משפטים. אומר החידה, בכל דור ודור, יש דרכי ועצות לתשובה שונים, בגלל שהנשמות משתנות, התנאים, המציאות משתנת. לכן דרכים שונות. כל הדרכי תשובה, כל העצות, הם להגיע לתכלית אחת. לקשר, לתיקון עצמי ולקשר ולחיבור לקדוש ברוך הוא. אבל זה פסגה, וסביב, והפסגה הזאת יש פה אר. סביב האר יש 360 מעלות. יש דרך מפה, דרך מפה, דרך מפה. לכל דור ודור יש את הדרך שלו. התכלית היא להגיע לנוכי השם אלוקיך. להגיע, זה השורש של הבריאה. הנוכי השם אלוקיך. זה הקשר וההתחברות של עם ישראל ושל האדם היהודי בפרטיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל איך לעלות באר הזה, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא מכירים את היצר רב ותחבולותיו. ורבנו מגלה פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. שים לב, תקשיב טוב, כי זו נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו כותב בספר חיי מורן ואומר ככה, יותר ממה שאנחנו חושבים שהיצר הרע הכי גדול, זה תאוות, זה הקנאה, זה התחרות, זה יצר רע. הוא אומר רבנו, אבל זה לא היצר הרע הכי גדול. זה לא היצר הרע בעייתי. תראה, זו נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, יש יצר רע הרבה הרבה יותר בעייתי מכל השחיתויות, מכל התאוות ומכל המידות הרעות. ומהו? עצבות. שיהודי יהיה בעצבות זה יותר גרוע מכל המיני יצרה שבעולם. ולמה? לכאורה מה? בן אדם עצוב זה דבר יותר גרוע מבן אדם שהולך ומרביץ לשני. אומר רבנו כן. תדע למה כן? מכיוון שאדם עצבות מנתק את עצמו מהקדושה, והיצרה יכול להוביל אותו אחר כך לדברים הכי הכי גרועים שבעולם. ומצד שני, כשיהודי שמח, יהודי שמח ביהדות שלו, הוא בעייתי. יש לו בעיות, יש לו שיגונות בראש, יש לו תאוות, יש לו מידות רעות, שיגונות בראש. אבל מה? הוא שמח בזה שהוא יהודי. אומר רבנו, תדע לך, בכוח השמחה הזאת הוא יוכל לתקן את הכל. ולכן, לפני שאנחנו הולכים ועוסקים בתיקון השלילי, ואנחנו לא אומרים לא צריך לתקן את השלילי. ודאי שכן. ודאי שאם יש לנו מידת כעס, צריך לתקן אותה. ודאי שכן. אבל אומר רבנו, לפני זה, קודם כל תבנה בסיס נכון לדרך התיקון. ומהו הבסיס הנכון לדרך התיקון? שתהיה שמח ביהדות שלך. תהיה שמח בקדוש ברוך הוא. תהיה שמח בעם ישראל. תראה קודם כל תראה את הטוב. לפני שאתה מתחיל לראות את הרע, את השלילי, את הביקורת, הביקורת, ואנחנו לא אומרים שאין לא צריך לעשות ביקורת. בשלב מסוים כן, אבל קודם כל תבנה בסיס בטון, מוצק לגמרי של ראייה טובה, של הסתכלות חיובית, של שמחה, של ראייה חיובית על עצמך, על האחרים, ואפילו מישהו רשע גמור, ועוד ועוד, יש בזה עוד רובדים בדבר הזה. אם הגעת לזה, אתה יכול לחזור בתשובה. אתה יכול לבקר את עצמך. אבל אם לא הגעת לזה, אל תעשה תשובה. אתה יודע למה? כי התשובה שלך תגיע למקום לא נכון ולא טוב. היא תגיע לעצבות ולדיכאון. ואם היא תגיע לעצבות ולדיכאון, אחר כך האדם חס ושלום יעשה פי אלף דברים גרועים. כי העצבות מפילה את האדם למקומות הכי קשים. והכי לא טובים. אלא, תראה, ראית, יחל, ראית, הלכה למעשה. יחל, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו הרי לא מדברים לבן אדם שלא יודע כלום. זה, אתה יודע, תינוק שהוא לא יודע כלום. ברור שיש לנו בסיס. מה שאתה יודע, אתה יודע? מה? אתה לא יודע עשרת הדיברות? אתה יכול למסור שיחות כבר, יחל. מה? את כל התורה? לא אמרנו את כל התורה. לא אמרנו שאתה יודע את כל התורה. אבל אתה בדרך לדעת את כל התורה? עוד כמה חודשים, בעזרת השם. מה? אתה בדרך, אתה בדרך. יחל, עוד כמה חודשים, בעזרת השם, אתה מתחיל למסור שיעורים ולחזק את כל עם ישראל, בעזרת השם. כן. אני אחזור על השאלה, גם שישמעו וגם שאני, לראות אם אני שמעתי. מה הקשר בין אהבת חינם, סליחה, אוצר מתנת חינם ואהבת חינם? ו? ו?
ו?
אהה. אז ככה, באמת, באמת, מה ששאלת זה, זה היסודות העמוקים העמוקים של הכל. יש בזה, בתוך השאלה שלך, מסתתר בעצם היסוד הכי עמוק של כל הנושא הזה. היום אנחנו לא הגענו לזה, בעזרת השם אנחנו נקווה שנגיע. אני אגיד את זה כרגע כתשובה כללית, אבל צריך קצת להיכנס לעומק הדבר. אמרנו להסתכל על נקודה טובה, על עין טובה. אבל יש מקום להקשות על מה שאמר רבי נחמן. למרות שהסברנו את זה היום, אבל עדיין יש מקום להקשות. הוא דיבר ללמד זכות על מישהו רשע גמור. לכאורה נתנו דוגמה, וזה למעשה הדוגמה הזאת היא אפילו קצת יותר בקיצוניות כתובה גם בליקוטי הלכות. רבי נתן כותב שהקדוש ברוך הוא לוקח אלף דברים של אלף מעשים, אלף מצבים של האדם, ש-999 מהם לא טובים, ואחד הוא טוב. אנחנו אמרנו 800, הוא הלך ל-999, רבי נתן. הוא אמר שאם יש לאדם אחד מאלף, רק מעשה אחד טוב מאלף, הקדוש ברוך הוא מסתכל על המעשה הזה ודן את האדם לקו זכות. וזה מהיסוד הזה, מהתורה הזאת, רבי נתן כותב את זה, ובעצם אנחנו עכשיו לומדים ללכת בדרך הזאת של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא מסתכל על נקודה אחת מאלף, שרק נקודה אחת טובה מאלף לא טובות, ב-999 לא טובות, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על האחת. ופה מתעוררת... מה? אתה נקודה אחת, אתה כולך טוב, יחי, אלא... מה? לא, זה משהו אחר בכלל, זה... היום... אתה כבר עובר בשביל זה, זה כבר דברים רוחניים גבוהים. זה לא על... זה לא על נקודות לא טובות, חס ושלום. מה שאתה צריך לתקן כבר תיקנת ממזמן. הרי יש פה באמת שאלה. רבי נתן שואל, רבי נתן אומר את זה. האדם, הקדוש ברוך הוא לוקח אלף מעשים או נקודות באדם, 999 לא טובות, אחת טובה. והוא דן את האדם לקו זכות על הנקודה הזאת. אז איך זה באמת, בוא נשאל קצת השאלה על הקדוש ברוך הוא. קודם כל ברוך השם שהוא כזה רחמן, ויש לו כזה עין טובה. אנחנו שמחים בזה. אבל אחרי הכל, מה ההיגיון שיש בדבר הזה? צריך להבין את טעם הדבר. אז יש ספר מאוד מאוד חשוב בחסידות, שקצת הזכרנו אותו בעבר, שנקרא פרי הארץ. ויש שם, בלי נדר אנחנו נביא את הספר הזה ונלמד ממנו, פרשת שופטים. ושם אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אומר שם דבר נורא מאוד. אומר, ויש מצבים שהקדוש ברוך הוא מוריד את האדם מסיבות שלו. שהקדוש ברוך הוא מוריד את האדם מסיבות שלו, זה נקרא מנסתרות ההנהגה, לתוך מקום של קליפות. מקום קשה מאוד, וממילא האדם שמה, ברגע שהאדם יורד למקום קליפות, גם האדם הגדול ביותר הוא בסכנה עצומה במקום הזה, כי יש שם היצר המאוד גדול, ולכן היצר הרע נאחז ונתפס באדם. העל נתפס באדם. והקדוש ברוך הוא יודע לשפוט את האדם הזה שנמצא בתוך המקום הזה במשפט, כמו שאנחנו אומרים, המשפט לאלוקי יעקב. במשפטיך תאום רבה. מה הכוונה? שני הפסוקים האלה מלמדים אותנו על עומק המשפט. שעומק המשפט של הקדוש ברוך הוא זה לא משפט של בשר ודם. האדם רואה לעיניים, הקדוש רואה ללבב, רואה לפנימיות. והקדוש ברוך הוא יודע, אני שלחתי את פלוני למקום הזה. אני הורדתי את הנשמה שלו לתוך גוף כזה, למציאות כזאת, לניסיונות כאלה ולקשיים כאלה. ולכן נקודה אחת טובה של האדם, נקודה אחת טובה של האדם מגלה בעצם את המציאות האמיתית שלו. כי באמת כל ה-999 הדברים הלא טובים, זה באמת הוא באמת לא אשם בהם. וזה הקדוש ברוך הוא יודע לדון לכף זכות, ובפרט בדורות שלנו שהיצר רע התחזק והתעצם בלי שיעור ובלי ערך, לכן הקדוש ברוך הוא כל הזמן דן אותנו לכף זכות, דווקא בגלל הדבר הזה. כי הוא יודע, ואדרבה, ואם נשאל, אם האדם לא אשם, אז מי כן אשם? ומה אמר אליהו הנביא, מה אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא בקרמל? שעם ישראל היו עובדי עבודה זרה, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? הגמרא אומרת, כתוב בספר מלכים, אז הגמרא מביאה את זה. מה כתוב? אליהו הנביא בא והוכיח את עם ישראל, אמר להם, תחזרו בתשובה. כשהוא בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה הוא אמר לה? מה אמר לו אליהו הנביא? אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אתה עשית את זה שהם יהיו פה במקום הזה. אומרת הגמרא בלשון הזאת, מניין שהקדוש ברוך הוא הודע לאליהו הנביא שנאמר, ואשר הרא אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה תשובה. שמעתם פעם כזה דבר? ואשר הרא אותי. זה גמרא במסכת ברכות, דף כפתת. הגמרא אומרת את זה. ופה, זה כל זה, צריך לדעת, זה, יש דבר שנקרא עומק וסתר ההנהגה, סתרי ההנהגה, סתרי ההנהגה. בעומק וסתרי ההנהגה יש משפט אחר לגמרי, וההסתכלות אחרת לגמרי. הצדיקים האמיתיים, רבנו ארי, אחר כך הבעל שם טוב ועוד צדיקים, בפרט רבנו, באו ולימדו אותנו דרך להתחבר באמת עם פנימיות וסוד ההנהגה. מה שאנחנו לא מבינים בעיניים שלנו, הם מעלים אותנו בדעת, בעצם לדעת של הקדוש ברוך הוא. להבין איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם. יש בספר שער הגלגולים, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה פה, בספר שער הגלגולים יש שיחה בין רבנו ארי הקדוש, שהיה גדול המקובלים כידוע, לבין תלמידו הגדול רבנו חיים ויטל. והרבנו ארי אומר לו בלשון הזאת, אני אומר כמעט מילה במילה את הלשון שכתוב בספר שער הגלגולים. אומר לו הרבנו ארי הקדוש, ודע שאין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את העבירות שלך מחמת גודל הקליפות שהתרברו בדור שלנו לאין שיעור ולאין קץ. אתם יודעים מתי זה נאמר השיחה הזאת? לפני 441 שנה בצפת, שמי שקצת קרא על צפת של אותה תקופה, זה בכלל לא, כשקוראים מי היה בצפת, איזה תורה הייתה ואיזה קדושה הייתה בצפת, אז זה לא נראה שבכלל זה מקום בעולם הזה. רבי יוסף קארו, השולחן ערוך נכתב באותו תקופה. העץ חיים שזה כל הקבלה. הרדבז, רבי משה אלשיך, אלשיך הקדוש. ועוד ועוד צדיקים וקדושי עליון חיו בדור הזה. על הדור הזה אומר רבנו ארי הקדוש, שבדור שלנו, ככה אומר לו, שהתרבתה הקליפה והתאומה לאין שיעור ולאין קץ, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לך את העבירות שלך. אם זה נאמר לפני 441 שנה בצפת של אז, שהם היו בכלל מלאכים, לא בני אדם, בגדר של מלאכים, מה נגיד בדור שלנו? זה לא קל וחומר, זה אלף אלפים, אלפי, אלפי קל וחומר על הדור שלנו. אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת יש עין טובה ולימוד זכות עצום ונורא על הדור שלנו. אבל אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנתחבר עם ההנהגה הזאת. הוא רוצה שאנחנו נלמד איך להתחבר עם ההנהגה, כמו שהוא יושב ומסתכל עלינו בעין טובה, הוא אומר לנו, תפסיקו לריב אחד עם השני, תפסיקו להקפיד אחד על השני. אני לא מקפיד עליכם. אני רק מחכה שתפסיקו להקפיד אתם. אתם באים, כל יום יש פה בדין, אני רוצה לדון אותך לקו זכות, בא עוד איזה מחשבה של יהודי, בא עוד איזה עין הרע, הוא אומר לי, לא, אל תדון אותו לקו זכות. מה אני אעשה? אז אני ממתין שתתחילו לדוד אחד את השני לקו זכות. אז זה עומק הדבר. כדי כשמתחברים יותר ויותר עם ההנהגה הזאת, ואז מגלים בעצם את הסוד שנקרא אוצר מתנת חינם. כי העומק של ההסתכלות הזאת הוא נובע ממקום שנקרא אוצר מתנת חינם. ומה אוצר מתנת חינם? אוצר מתנת חינם זה נקרא מדרגה של דעת והשגה וגילוי שאין עוד מלבדו. פירוש הדבר שגם מה שנראה לנו בעיניים שלנו שאנחנו עושים, גם זה הוא עשה. עכשיו, זה היה הכותרת. צריך להתחבר, צריך להרחיב ולהסביר קצת את הנקודה הזאת במקום הזה, כדי שלא יהיה פה בלבול. פה זה מאוד עדין הנקודה הזאת. להבין שיכול להיות שאנחנו רואים יהודי שבו הוא מחפר עוון מה הוא עשה. והקדוש ברוך הוא יודע, אני שלחתי אותו ואני עושה את העבירות האלה ואני רוצה שהוא יעשה את העבירות האלה. למה? יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. יש מדרגות שהן בהסתרה. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא רוצה את המדרגה הזאת. זה מה שאומר שם הפרי הארץ. שחפץ הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקותו במקום הקליפות, במקומות הכי נמוכים והכי רחוקים והכי מקולקלים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי ירד למקום הזה וימליך אותו שם. אז הוא ישלח נשמות ישראל למקומות האלה ויסובב אותם סיבובים, 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 שנים, שנים על גבי שנים פה בעולם הזה, ועד שיהיה מצב שיהודי יום אחד יגיד לקדוש ברוך הוא, במקום הזה שבו הוא נמצא, אתה המלך. ובזה אומר פרי הארץ, הוא עושה תיקון שצדיקים גדולים בדור לא יוכלו לעשות, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכזה מקום. להגיד הקדוש ברוך הוא, שני דורים. א', מה שאמרנו היום, מסתכל בעין טובה אחד על השני, זה דבר אחד, והדבר השני, פשוט להרים את העיניים למעלה. להתחיל לקרוא אליו, להתחיל לדבר אליו, להתחיל אנחנו בסדר. אנחנו, רק בדבר אחד אנחנו לא בסדר, שאנחנו חושבים שאנחנו לא בסדר. להתחיל להסתכל על אני מבין את השאלה שלך, אני מבין מאיפה אתה שואל את השאלה. אתה שואל את השאלה מתוך הסתכלות שהתרגלת ושמעת להסתכל עליה. היא נכונה, היא אמיתית. רבנו מלמד אותנו לאט לאט, לאט לאט, להסתכל ברובדים יותר עמוקים. ברגע שיהודי בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני, מה שעשיתי לא בסדר, אני חוזר בתשובה. אני מתחרט על זה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה אותך, אני רוצה להתקרב אליך. תן לי את הדעת האמיתית הזאת. לאט לאט אנחנו משנים את כל הראייה, את כל ההסתכלות בתוכנו, אומר רבנו, וזה סוד הגאולה. מה? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. משתי סיבות. קודם כל זה נכון, אנחנו מסכימים איתך, אבל משתי סיבות עדיין יש הסתרות. א', כי כל אחד מאיתנו עדיין לא התחבר עם הדעת הזאת בשלמות, ועד שלא נתחבר עם הדעת הזאת בשלמות, זה תהליך, זה העבודה שלנו. להתחבר עם הנקודות הטובות, עם הראייה של הנקודות הטובות, להתחבר בשלמות. זה ששמענו שיחה, אז עדיין אנחנו לא מחוברים בשלמות, נכון? תאר לך שיבוא מישהו ירגיז אותנו אחרי השיעור הזה, שעתיים אחרי השיעור, והוא רחוק לחפר עבוד, נכון? יכול להיות כזה בצו. יכול להיות. אנחנו מכירים את עצמנו, נכון? שעם כל מה שלמדנו, לדון לקו זכות, להסתכל בעין טובה, אבל תיזהר שאתה מדבר אליי, נכון? יש כזה דבר, אצל כולנו. אצל כולנו יש את הדבר הזה. אז אנחנו צריכים להתחבר עם התורה שרבנו מלמד אותנו יותר בעומק. זה לא פעם אחת, זה עוד ועוד. והדבר השני, גם אם יש, ויש צדיקים בדור שלנו, שכבר קנו את המדרגות האלה בשלמות, ובאמת הם לא צריכים להיות בהסתרה. הם עדיין יהיו בהסתרה מצד המצב הכללי. הקדוש ברוך הוא מביא אותם למצבי הסתרה, כדי שהם יעזרו מדין הרבות לכלל עם ישראל. מה?
אם אני לא עושה
מצוות,
אני
לא
לומד תורה,
אז הוא רוצה ככה? תראה, אני אגיד לך. לא, תראה, אני מבין את השאלה. אנחנו, מצד ההשתדלות שלנו, עושים השתדלות אמיתית להתחזק בכל דבר טוב ולהתרחק מהרע. אנחנו עושים את ההשתדלות באמת. אנחנו לא מתחמקים, אנחנו לא אומרים, תשמע, אם כך, אז בוא נשב רגל על רגל בשפת הים ונראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. לא, לא זה, זה לא, זה לא נקודת אמת. מצד ההשתדלות, אנחנו משתדלים להתרחק מהרע ולעשות טוב. ומתפללים על זה גם, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לעשות את הטוב. אחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות, ואחרי שאנחנו מתפללים, פה אנחנו צריכים לדעת, כל מה שקורה, הכל ממנו והכל לטובה. אבל קודם כל אנחנו צריכים מצד עצמנו כן לעשות את ההשתדלות. אחרי שאנחנו עשינו את ההשתדלות, ומתפללים על זה, אחר כך לא לקחת ללב. בסדר.